בדף למד ה' עמוד ב', אנחנו בעצם הדף שלנו זה למד ו', נתחיל מהמשנה. המשנה מלמד לנו על הסוחר פרה מחברו ושילה לאחר, כן? אז סוחר יש לו אחריות מוגבלת כי הוא משלם כסף על הפרה, הוא העביר את זה לשואל, השואל יותר אחראי מאשר הסוחר, ואז מתה כדרכה. אז אומר לנו המשנה, יישבע הסוחר כמתה שמתה כדרכה, כלומר הוא ראה את זה, אם הוא יכול להישבע אז הוא פטור, והשואל ישלם לסוחר. השואל חייב עם הבהמה מתה, אז השואל צריך לשלם לסוחר, והסוחר פטור מהבעלים. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? איך אתה מרוויח כסף על הפרה שלי? אלא תחזור פרה לבעלים. כשהשואל משלם לסוחר, הוא בעצם משלם חזרה לבעלים הראשונים, ואנחנו נתעמק במחלוקת הזו בהמשך הדף. עכשיו, רבי דיברבין בשם אביי יאמר שמהמשנה שלנו יוצא שבן אדם יכול להרוויח כסף על הפרה של חברו, ואם כך הוא אומר, יכול להיות מציאות שאתה תרוויח כמה פעמים. לדוגמה, הדוגמה שלו תהיה, בוא נאמר אני סוחר ממך את הפרה, ואתה בא אליי באמצע הסחירות ואומר, תשמע, אני רוצה לשאול ממך את הפרה. אתה שואל את הפרה שאני סחרתי ממך, ואז אם נפה אצלך, אז אתה חייב לי, כי אתה שאלת את הפרה שאני סחרתי. אז יכול להיות מציאות שאני מרוויח על הפרה שלך, אבסורד כזה. והוא אומר, לא רק זה, אלא יכול להיות מציאות כזו, בוא נאמר, לך יש פרה, אני סוחר אותה. אתה חוזר אליי ואומר, תשמע, סחרת אותה ממני 90 יום, תן לי לשאול 80 יום, אני אחזיר לך 10 ימים בסוף. הבעלים באים לסוחר ואומרים לו, תן לי לשאול. הוא שואל את זה. תוך כדי השאלה אני אומר לו, תשמע, אני צריך את הפרה שוב, תן לי לספור אותה שוב. אני משלם שוב על ה-70 מתוך, אני סחרתי 90, הוא שאל 80. אני סחרתי 70, הוא חוזר אליי ואומר, תן לי לשאול ממך עוד 60. ואז מת אצלו, אז פעמיים הוא חייב לי. אצל הבעלים הראשונים, הוא בא אליי אומר לי, אני בא סוחר ממנו את הפרה 90 יום, הוא חוזר ורוצה לשאול 80. אחרי שהוא שואל את ה-80, אני אומר, תשמע, אני רוצה לספור ממך ל-70, ואז הוא בא ורוצה לשאול 60. עכשיו זה אצלו, והבהמה מתה.
אבל למה פעמיים לבד?
כי אני שילמתי פעמיים, זה הנקודה. אני פעמיים, הוא לקח את החזרה ממני בהשאלה, אחרי שאני סחרתי פעם ראשונה. אני סוחר פעם שנייה, אם שילמתי פעמיים, אז זה כאילו פעמיים שכרתי את הפרה שמתה אצלו. באמת זה מחלוקת בגמרא, אבל סביב זה הדיון יסתובב. יש עוד נקודה אחת שמסבכת אותנו טיפה, וזה שהפרה היא שלו. אני באתי ושכרתי אותה ל-90 יום. הוא בא ושואל אותה ל-80 יום. הוא אומר, אני אחזיר לך בסוף עוד 10. אז הוא לא רק חייב לי כשהבהמה מתה אצלו את הפרה, כי הוא הרי שואל פרה שאני שכרתי, אז הוא חייב לי את הפרה עצמה, הוא גם חייב לי 10 ימים של עבודה, כי הוא אמר לי שהוא יחזיר לי את הפרה הזו ל-10 ימים של עבודה. אתם איתי? בוא נתקדם. שוב, אז בוא תמיד, לא, אתה תמיד יותר טוב לפני הגמרא. פרה שלו, אני סחרתי, עכשיו היא כאילו שלי ל-90 יום. הוא שואל ל-80 יום, אז הוא חייב לי גם את הפרה כשהיא תמות, הוא חייב שלם לי, הוא שאל ממני פרה שהיא בעצם שלי, כי סחרתי אותה לימים האלה, הוא הבעלים, אבל הוא חייב לי את הפרה הזו, פלוס 10 ימים של עבודה. כי הוא אמר לי, אני אחזיר לך את זה בסוף ה-80 יום ל-10 ימים של עבודה. אז הוא חייב לי גם את הפרה, גם לתת לי פרה לעבוד 10 ימים. מה קורה עכשיו? אני סוחר ממנו את הפרה ל-70 יום, והוא שוב שואל ל-60 יום. אז אותו דבר פעמיים. אז הוא חייב לי שתי פרות ב-20 יום עבודה. כן? זה בעצם החשבון של הגמרא. מה הנקודה פה? אנחנו רוצים לחדד את האבסורד שיוצא מהמשנה. המשנה אומרת שכשאני, אני סך הכל סוחר, אבל אם אני אשיל את הבהמה, אני יכול להרוויח את הבהמה כולה. אז אנחנו אומרים, רגע, לפי תנא קמא, אז מה אכפת לי מזה בן אדם אחר? מה יהיה אם אני אשיל את זה לבעלים? אני עדיין יכול להרוויח פרה על הפרה שלו. מה אכפת לי ממי אני מרוויח? אז אנחנו מחדדים פה את האבסורד. אנחנו לוקחים את זה עד הסוף. אם אתה תאמר לי שכשאני לא הבעלים, אני סך כל סוחר, אני יכול להרוויח פרה שלמה, אז האם אני גם יכול להרוויח מהבעלים שתי פרות? זה בעצם מה שאנחנו יוצאים. אנחנו מחדדים את הלוגיקה פה.
יש לי שאלה מקדימה.
אם מישהו יגנוב לך?
אם יגנוב, ימות. כן, גם אם ימות.
לא, אם יגנוב זה כפל.
אני לא דן בכפל, לא. אני דן שתי פרות, כי אני שכרתי לך את הבהמה, השלתי לך אותה חזרה. עכשיו, אם מת אצלך, אתה חייב לי פרה, כי השלתי לך בהמה? אוקיי, עכשיו. אנחנו פשוט הוספנו את זה שזה קרה פעם שנייה. אני שכרתי, השלתי לך. תוך כדי שזה בהשאלה אצלך, סחרתי ממך, ואז השאלת... או, אז החידוש הוא לחדד את האבסורד. זה הכל. זה לא אבסורד, זה גדר הלכתי, אבל לחדד את ה...
זה קרה כל הזמן, אני ישן, לקחתי את המתנת התפורת בערב חג ממישהו אחר, ואז הבאתי את זה למישהו אחר, ואז הבאתי את זה למישהו אחר.
אנחנו נראה בדף הבא אם זה בכלל מותר, זה מחלוקת רב ורבי יוחנן. מי הרשה לך להעביר הלאה? אז זה מחלוקת בגמרא. האם כשאני נותן לך, אני דורש ממך שמירה רגילה, וכמו שאני סומך עליך, אני סומך על בני אדם, מה אכפת לי אם זה חברת שמירה או בן אדם אחר? אז זה הגמירה
דן שם. הגמרא, קודם כל, להתחיל בבלגנים, ואחרי זה לשאול את השאלה שבעצם צריכה להישאר ראשונה בכלל.
יפה, יש לי תיאוריה בזה, אבל אני מחכה למצוא מישהו שומע את זה. בוא נראה. הסוחר.
כמו שאף האמין את
זה. פרק שביעי בשבת, אתה פתאום נתקל בלם את מלאכות. מה הולך? אוקיי. אומרת הגמרא. הרמב״ם כותב לך בהתחלת הרמב״ם, הוא כותב לך הלכות, 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 אתה מגיע לפרק שלישי, פתאום אומר לך, וכל זה לא היית אמור להבין, זה הכל היה מעשה מרכבה ומעשה פרשית. אז למה כתבת לי את זה על ההתחלה? למה לא אמרת לי הקדמה? אני הולך לומר לך משהו שלא תבין. אז אני חושב שיכול להיות שיש לי כמה פשטים, אני חושב שהפשט הכי פשוט זה שלא היה לאף אחד אבא מינה שאנשים יחילו לקרוא, אמרו אני לא מבין ויעצרו. היה ברור לכולם שכשאתה קורא ואתה לא מבין, תמשיך לקרוא. ואתה ממילא תגיע לפרק שלישי לפני שאתה תאמר, טוב, אני לא מבין, נעזוב. או שהיה ברור שאתה לומד את זה עם רב. שאתה לא ניגש לזה, סתם פותח ספר לומד לבד. אחד מהשניים, לא ברור לי. יכול להיות ששניים באמת. אמר לי רב אידי ברמי נאבי. עכשיו, רב אידי ברמי נסמך המשנה שלנו, שהמשנה שלנו לימדה אותנו את המושג הזה, שבן אדם שסוחר בהמה, ואחר כך הוא משיל אותה, הוא יכול לקבל תשלומין על הבהמה הזו. זאת אומרת, הוא יכול להרוויח פרה שלמה על פרה שבכלל לא שלו. אז הוא אמר לה, אבי אי נכדי. סוחר במאי קני להי פרה בשבוע. מתי הוא קונה את הפרה? כשהוא נשמע לו ואומר לו אני לא פשעתי בה, זה באמת מה שקרה עם הבהמה, אז הוא קונה לה. אז ונאמה למזכיר לסוחר, אז למה המזכיר לא יכול לומר לו דלן תציא אותי ודלן בוא נוציא אותך, סליחה, ודל שבועתך, ואני לא רוצה אותך, לא רוצה את השבועה שלך, וענה משתן הדינה בעדי שואל, ותן לי להתעסק עם השואל והוא ישלם לי. אמר לי ניסה וסוחר בשבועה הודקה קני לה, ניסה הודקה לי. בעצם ברגע שהיא מתה אז הכל קורה. מה השבועה? כדי להפיס דעתו שבעל הבית, הוא רק נשבע לו להרגיע אותו, אני עשיתי את שלי. עכשיו מתחילה הסוגיה שדיברנו. אמר את זרע, זה הנקודה שאמרנו, מחדדים את הנקודה של המשנה. פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר. יכול להיות אפילו שהבעלים ישלמו לסוחר כמה פרות. מה המקרה? היכי דמי, אגרא מיני 100 יומים. אני בא לבנג'י, אני סוחר ממנו את הפרה ל-100 ימים. והדר שיילי, בנג'י חוזר אליי, הוא הבעלים של הפרה הזו שאני סחרתי, והוא שואל את הפרה ממני 90 יומים. הדר אגרא מיני תמנין יומי. אני חוזר לבנג'י ואומר לו בוא תזכיר לי את הפרה הזו 80 יומים. והדר שיילי מיני 70 יומי. ובנג'י בא ושואל את זה ממני ל-70 יום. הוא מתה בתוך ימי שאלתה, ועכשיו תוך כדי שהוא יושב את בנג'י הבהמה מתה, והכל שאלה ושאלה מחייב חד הפרה. על כל פעם שהוא שאל הוא חייב פרה אחת, כי בעצם אני שילמתי שכירות חדשה. זה הנקודה שרש"י כותב. אז זה החידוש של רב זירא, שמהמשנה שלנו יצא שהבעלים אפילו יכולים לשלם כמה פרות. אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה מחדי חד הפרה היא. רגע, על מה מדובר פה? על פרה אחת. איך אתה יכול מפרה אחת לעשות שתי פרות? ועוד בעצם אמרנו שתי פרות שהוא מקנה לו ושתי פרות שהוא חייב לו 10 ימים עם כל פרה. איילה ואפקה, אפקה מסירות ואיילה לשאלה, אפקה משאלה ואיילה לסירות. זה כל הזמן הלך מסירות לשאלה, משאלה לסירות. אבל בוא נזכור רגע, אנחנו מדברים על פרה אחת פה, איך אתה מחייב אותו כל כך הרבה? אמר לי ומאית לפרה בעינה דנמה לאחי. זה הכל טוב כשהפרה עוד נמצאת, כשהיא פה אז אתה יכול להחזיר לי ולומר זו הפרה ששאלת, זו הפרה ששכרת, יש על מה לדבר. ברגע שהיא מתה אז חלים חיובים מלכתיים. החיובים מלכתיים חלו באותו רגע שאנחנו עשינו את הסחירות, את ההשאלה, הוא חייב פרה שלמה. זה שאני מותה פרה חל עליי עוד חיוב, זה לא מעניין אותי. זה מה שהוא אומר לו, אל תצא מהגדר ההלכתי, אתה צודק מדובר על פרה אחת, אבל מכוח פרה אחת אני התחייבתי שתי פרות. אז מה? זה הטענה שלו. אני מצטער, עוד רגע נגיע לסוגיה חדשה. מר ברבשי אמר, אין לו עליהן אלא שתי פרות, חד עדי שאלה וחד עדי שכירות. מר ברבשי הוא אומר אחר, הוא אומר כל הטענה היא פרה של שאלה ופרה של שכירות, שום שאלה אחת ושום שכירות אחת היא. ושאלה כאן היא לגמרי בשכירות, עבד בימי שכירות היום מהדלה למרה. הוא אומר כמעט אותו כיוון כמו רבח המדיסי, הוא רק אומר אי אפשר להתעלם מזה שכשאני שכרתי ממנו ל-100 יום והוא השאיל ממני ל-90, הוא עדיין חייב לי 10 ימים עבודה, 10 ימי שכירות שאני שילמתי על ה-100. אז נכון ויתרתי על 90 כשהשאלתי לו את הבימה, אבל על 10 לא ויתרתי. אחר כך אני שכרתי ל-80 והוא שאל ל-70, אז כשהשאלתי לו ל-70 ויתרתי ה-70, אבל הוא עדיין חייב לי את 10 האחרונים. אז זה מה שמר ברבש אומר, אני לא הולך עד הסוף כמו רבחה שאני אומר הייתה פה רק פרה אחת. אני אומר הייתה פרה אחת ושני סוגי התחייבויות. פרה אחת אתה חייב לי, אתה לא חייב לי 2, כי סך הכל מדובר על פרה אחת. אבל אתה כן חייב לי פרה אחת שנעריך את ה-20 יום שאתה חייב לי עבודה.
אז כי... לא, לא פרה אחת. פיזית, אלא
כאילו
כל כסף של עבודת פרה זה שבוע.
לא, זאת אומרת, שני דברים. פרה אחת אתה חייב לי ממש, ופרה אחת אתה חייב לי עבודה של 20 יום. 20 יום. 10 ו-10. יפה. אז הוא אומר, אז שוב, אלא שתי פרות, בעצם יש לי פה שתי פרות. אחד עדי שאלה, אחד ששאלת ממני פעמיים, ואחד עדי שכירות, ופרה אחת שאתה חייב לי שכירות פעמיים, 10 ימים. כן? שום שאלה אחת, אז אם היא מעריך את השאלה בפרה אחת, אני לא אומר היו פה שתי שאלות, למרות ששאלת את אותה פרה פעמיים, אבל כשהיא מתה זה פרה אחת שמתה, ושום שכירות אחת היא, זה שאלה כאן היא לגמרי, הפרה שהיא תמורת השאלה, אתה חייב לי פרה שלמה. וזה שכירות, עבד בימי שכירות זה ומהד עולה למערי, אני עובד את ה-20 יום, מחזיר לך את הפרה. אז זה סוף הסוגיה, עכשיו מתחילה הסוגיה החדשה, אז חבר'ה מי שלא היה איתנו עד עכשיו אפשר להצטרף, וזה בעצם התחלת הדף של הדף הבא. אז מה המושג שהיה לנו, זה למה שמעתי, סוגיה כזו צריך להקדים. לראות בפנים היה מאוד קשה. אחרי הקסמה שלי היה יותר קל. אנחנו ראינו במשנה שלנו שיש מציאות שאני סוחר פרה, אני סוחר מבנג'י, אני משאיל את זה, תזכיר לי את שמך, ליוסי. בסדר? אז הפרה הזו יכולה לעבור ידיים, ואז כשהפרה תמות אצל יוסי, שנינו נעמוד מול בנג'י, ונצטרך להעיד בפניו מה קרה עם הפרה הזו. עכשיו לנו יש דיני שבועה בתורה. אז יש שבועה שנקראת שבועת ביטוי. שבועת ביטוי זה שבועה שהיא סתם. אני נשבע שמחר יהיה יום נעים. אני נשבע שמחר יהיה גשם. אני נשבע שאתמול היה יום מעונה. אני נשבע שאתמול אכלתי 10 סעודות. זה נשבע להרע או להיטיב. לא קשור למצווה, לא קשור לשבועה בביתים, זה שבועה של מה בכך. התורה מגדירה את השבועה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב. בן אדם נשבע, או שאני אעשה רע, או שאני אעשה טוב, לא משנה איזושהי שבועה שיכולה ללכת לכאן או לכאן. אני אוכל את זה מחר, אני לא אוכל. אנחנו דורשים דרשה, מחלוקת תנאים בשבועות, או ביקיבר ורבי ישמעאל, אנחנו דורשים שזה גם לאחור. לכל אשר יבטא אדם בשבועה, כתוב, מרבים משם, לפיו בשמל שבועה לאחור גם כן. אבל יש לנו בכל השעס, יש לנו מושג שבועת ביטוי. התורה קוראת לשבועה זו לבטא בשפתיים, שבן אדם מבטא שבועה, וזה שבועה משהו שלא קשור למצווה, זה לא קשור לבטין, זה איזושהי שבועה שבן אדם יכול להישבע. עכשיו, גם ככה שבועה זה דבר גרוע מאוד. כל העולם יכול לחרב השבועה. אנחנו מזהירים בן אדם, גם בבטין, לדע שכל העולם יכול לחרב השבועת שם. זה איסור, זה אחד מעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לוקח על השם.
מה המשך של שבועה?
אני נשבע שמחר אני אוכל לחם. אני נשבע בשם השם שאני... אני לא יודע מספיק טוב, לא יודע, סליחה. נגיע למסך שבועות בסוף סוף נזיק עם עזרת שם. אני לא יודע. אז יש לנו שבועת ביטוי, זו סתם שבועה, וזה אם בנם עושה סתם זה איסור. יש לנו גם שבועה שאני מרוויח ממנה כסף. אני נשבע שלא פשעתי בפיקדות, פשעת לי לשמור על משהו. זה שבועת רבנן. אני רוצה לדון בשבועות תורייתא. יש לנו שלושה שבועות תורייתא, ראשי תיבות שמה, שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת, שבועת עד אחד. אז יש לנו מציאויות, כאן שלושה שבועות תורייתא.
יש דף או תורם משום השם?
אני צריך עד שאני אמצא, אלא חי תורייתא. אוקיי, אז יש לנו שבועות שאני מרוויח מהם. יוסי בא אליי, אמר לי, אתה חייב לי 100 שקל? אני אומר, לא, אני חייב לך 20 שקל. אני מודה במקצת, אומרת, אתה רואה, אני צריך להישבע על ה-80 האחרים. בסדר? אז אני מודה במקצת, אני מרוויח מהשבועה הזאת. התורה אומרת שבן אדם נשבע לשקר, אז אם הוא נשבע סתם לשקר, זה שבועת שווא, הוא חייב על זה קורבן חטאת. אם הוא נשבע לשקר והוא מרוויח כסף מהשבועה הזו, אז יש לו מציאות, בגלל שהוא הולך כסף, אז אתה אומר שהוא חייב אשם על השבועה הזו. מה? לא שומע. בסדר, אבל אם הוא שיקר ואז הוא רוצה לחזור בתשובה, בן אדם נשבע לשקר ורוצה לחזור בתשובה,
נשבע שאין לו במטור.
אז התורה אומרת שאם הוא הרוויח כסף מזה הוא חייב קורבן אשם, אם הוא לא הרוויח הוא חייב קורבן חטאת. עכשיו אשם זה כאילו סוג של חטאת. אשם זה מאוד דומה לחטאת, זה בעצם תת קטגוריה מתחת לחטאת. אז אלא מה שיש עבירות שהתורה אומרת אתה חייב להם אשם ולא חטאת. בסדר. אז עכשיו רב ירמיה ילמד אותנו שבמציאות הזו שיש לי שואל וסוחר ושניהם נשבעים שהכל היה בסדר עם החפץ הזה, עם הפיקדון, אז יכול להיות מציאות שהשואל מרוויח והסוחר לא, יכול להיות מציאות שהסוחר מרוויח והשואל לא, יכול להיות ששניהם מרוויחים על ידי השבועה, יכול להיות ששניהם לא מרוויחים. אני, בוא נאמר, אני שואל, בסדר? זה מודל מקצת, אבל פה מדובר על מציאות שמה קרה פה. לא, אנחנו חוזרים למשנה. אני שכרתי ממך פרה, לקחתי את הפרה שלך, השאלתי לבנג'י, עכשיו הפרה מתה אצל בנג'י, אנחנו באים אליך, הוא בא אליי, אני חוזר אליך, אני אומר, תשמע, הפרה מתה, אני סוחר, אני פצור. אתה אומר, תשבע שהיא מתה, אני רוצה שתשבע שלא פשעת ושהיא מתה. זה האמת, אני נשבע, נכון? בסדר, אז אני הרווחתי מזה. כן? מה יהיה אם אני נשבע שהיא נגנבה? זה שקר, אבל לא הרווחתי מזה, כי האמת הייתה שהיא מתה, וגם אם הייתי אומר את האמת, לא הייתי משלם. אז אני נשבעתי לשקר ולא הרווחתי, כי אני בין כה וכה לא הייתי צריך לשלם, יכולתי לומר את האמת.
זה נגנבה בין מתה תרמוד.
נכון, נכון. אז אם אני נשבעתי לשקר, ואילו הייתי נשבע את האמת,
לא משנה על מה הוא נשבע. כאילו גם לא, כאילו אין הבדל של רווח. אם הוא נשבע ככה או נשבע ככה, הוא יכול להישבע שזה נפסק, וזה אמת, נכון?
כן.
או יכול להישבע שזה נגנבה, נכון? אבל אם הוא נשבע לשב, כאילו, אז זה שבועת שב שזה נגנב, אז הוא לא הרוויח על זה, הוא היה יכול לעשות שבוע אמת.
כאילו,
הוא נשבע
לשקר, אבל זה לא משנה, כאילו, זה לא...
הוא היה יכול להישבע למשהו אחר, וזה היה אמת.
אז רבי יומיה ייתן לנו דוגמאות...
הוא לא נותן השם.
אז הכלל הוא, אם לא הרווחת משהו מזה, אז זה חטאת. לא הרווחת, יכול להיות שאילו היית אומר את האמת, היית פטור, ועכשיו ששיקרת אתה עדיין פטור, אבל זה יכול להיות גם הכיוון ההפוך.
זה יהיה נאמן, כאילו, שלא יחשבו שאתה
יודע לשמור. זה לא נקרא רווח, כשהרווחתי מהשבוע. יכול להיות גם מציאות הפוכה, שאני שואל, ואני נשבע שזה מת, אני צריך לשלם על מתה, והאמת היא שזה נגנב, והיא מה הייתי צריך לשלם, השבועה שלי היא שקר, אבל לא רווחתי כלום, כי בין כה וכה אני חייב, גם שם אני חייב חטאת. ברור? אז עכשיו, אומר לנו רבי יומיה, צריך להיות כן.
מה שבועות דאורייתא?
שבועות דאורייתא, ראשי תיבות שמה. שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת, שבועת עד אחד.
שומרים.
מודה במקצת, עד אחד. מדרבנן יש הרבה. יש גם... אוקיי.
זה שיש שיעור ביום עד 12.
של מי?
של דאורך.
אוקיי.
אני חושב, אתה היית בפגישה של אבי גפון ביום חמישי? כן, זה מה שהוא אמר?
לא זוכר.
בסדר,
יאללה. הלאה, אמר רבי ירמיה,
תאמין... זה רבנן אפשר?
לא, אני לא זוכר את כולם.
יש
שבועת עשה. כשהוא כופר בכל, אז חז"ל שמו עליו שבועה שהיא שווה, אבל יש עוד שבועה.
מה אמרת ביטוי?
לא, אלה שבועות...
לא, אמרת שיש עוד שבועה שדיברנו.
יש שבועת ביטוי שבן אדם סתם יכול להישבע, להרע או להיטיב, טוב או רע, ומחלוקת הנעים גם על העבר. יש גם מה שמשביעים את הסוטה. אני דן בדיני ממונות, יש שלושה שבועות. אמר רבי ירמיה, פעמים ששניהם בחטאת, מי זה שניהם? המשנה שלנו. סוחר שהעביר לשואל. אז פעמים ששניהם, גם הסוחר וגם השואל, עשו שבועה ולא הרוויחו כלום מזה, ממילא שניהם יצטרכו להביא קורבן חטאת כשהם חוזרים בתשובה, פעמים ששניהם בא שם, כי הם שניהם הרוויחו כשהם נשבו לשקר. אנחנו מדברים שוב, רבי יומי מדבר שהם שניהם שיקרו בשבועה, והם שניהם אמרו את אותה שבועה, אבל לשקר, אז פעמים ששניהם בחטאת, פעמים ששניהם בא שם. פעמים, יכול להיות מקרה שהסוחר בחטאת כי הוא לא הרוויח כלום מהשקר, והשואל בא שם כי הוא כן הרוויח, פעמים שהסוחר בא שם כי הוא הרוויח, והשואל בחטאת כי הוא לא הרוויח.
זה משנה אם זה אונס או...
יפה, נכון. הכיצד עכשיו הוא יסביר את הדוגמאות, וכל הדוגמאות האלה הן בעצם פשוטות ברגע שיש לנו את העיקרון. הרווחת, זה אשם. לא הרווחת מהשקר, זה חטאת.
אבל עוד פעם, זה לא רווח בעניין צ'צ'ינג אתה מרוויח כסף. זה אומר...
שום?
זה לא אומר שאתה מרוויח כסף, אלא אתה, כאילו, היית יכול, שאתה מרוויח, זה אומר שהיית מפסיד, ואז
יפה.
אתה נשבע, עכשיו אתה לא מפסיד.
יפה.
וזה שאתה לא מרוויח, זה אומר שהיית יכול להישבע למשהו אחר.
אילו היית אומר את האמת, הדין היה, לא היה משתנה. או שאתה משלם עכשיו ושילמת אז, או שאתה לא משלם עכשיו, לא היית משלם.
מה ההבדל אם אתה מחייב באשמה או בחטאת? מבחינת כסף יש משמעות.
זה קורבן שונה. זה בהמה שונה וזה אופן אהבה אחר, ויש גם כן יש גם כן השווי של השם הרבה יותר יקר מחטאת. השם עולה, הביא את השמו איל תמים, זה בעזרת שם בהזדמנות תזכיר לי, יש רבן יונה מאוד יפה בהתחלת פרחות, למה השם עולה כל כך יותר מהחטאת, זה עולה פי כמה חטאת, הרבה יותר יקר.
מה זה חטאת בדיוק?
קורבן חטאת?
לא, אני יודע מה זה, כאילו, מה אתה מביא?
חטאת יכול להיות או חטאת העוף, או חטאת, אני חושב צון, אני חושב, אני לא זוכר.
מה מיותר, מה יותר מיוחד באשם?
האשם צריך להיות מינימום שווי של שני כסף. השווי שלו, החטאת יכול להיות מאוד מאוד זול. לאשם יש סכום מינימום שהוא יקר פי, אני לא זוכר כמה. אומרת הגמרא, הכיצד? אז מה אומרת הגמרא, איך יכול להיות החילוקים האלה שרבי ירמי אמר? כפירת ממון אשם, כשבן אדם על ידי השבועה שלו הוא כפר בכסף, על ידי השבועת שקר שלו הוא הרוויח כסף, אז אשם. ביטוי שפתיים, אם זה שבועה שהוא לא הרוויח בזה, הוא רק נשבע לשקר, זה מה שנקרא שבועת ביטוי, חטא. פעמים ששניהם בחטאת, כגון שמתה כדרכה, באמת הבהמה מתה. עכשיו, מה קרה פה? כשהבהמה מתה, השואל צריך לשלם, הסוחר פטור. אבל הם אמרו שנאנסה. אז סוחר, בין כך ובין כך, נפטר, פטור. בין כך הוא לא היה צריך לשלם, אז הוא צריך להביא חטאת, הוא לא הרוויח כלום על ידי השבועת שקר שלו.
הסוחר לא מתחייב על המצים?
לא.
רק הוא מתחייב על הכל חוץ מאוד.
סוחר? לא, הוא גם פטור על מטה.
מטה מחמת מלאכה.
כן, לזה שכרתי אותה מוכנה. שואל, זה בין כך ובין כך, חיוב ומחייב, השואל, אתה קיבלת טובה, אתה חייב גם על אומסין, אז הוא לא הרוויח כלום על ידי השקר, ממילא הוא גם כן בחטאת. פעמים ששניהם באשם, איך יכול להיות? כגון שנגנבה. ואמרו, מטה מחמת מלאכה. עכשיו, סוחר ושואל צריכים לשלם על הגנבה. סוחר ושואל שניהם היו צריכים לשלם. שניהם נשבעו שמתה מחמת מלאכה, אז שניהם הרוויחו, שניהם פטרו את עצמם. אז ממילא על ידי השבועה הם הרוויחו כסף, אז זה תרווה או ככף וממון, שניהם כפרו, חיסו את זה שהם חייבים כסף, דם החייבי, בעצם הם חייבים לשלם, וכפרים נחשיו, אז הם פטרו את עצמם, אז בגלל זה שניהם צריכים להביא אשם. סוחר בחטאת ושואל באשם.
מי זה מחמת מלאכה, אפילו שואל פטור.
נכון, זה שאלתי ממך. סוחר בחטאת ושואל באשם, איך יש לי מציאות שהסוחר הוא לא הרוויח כסף, אז הוא צריך להביא קומן חטאת, השואל הרוויח כסף על ידי השקר, אז הוא צריך קומן אשם, כגון שמתה כדרכה, בעצם הבהמה מתה. אז הסוחר פטור. השואל חייב. ואמרו, הם טענו שמה שקרה זה מתה מחמת מלאכה. סוחר זה בין כך ובין כך מפטר פטור, אז הוא לא הרוויח כלום על ידי השבועת שקר שלו, חייב בחטאת. אני שכרתי ממך בהמה, עכשיו אני מביא לך בהמה מתה, אתה תובע ממני, אני טוען היא מתה, אני טוען היא מתה מחמת מלאכה, אז בבית דין יחייבו תשבועה, תשבע שלא פשעת, תשבע שאתה לא
עשית.
נכון, אבל אני חייב לך את השבועה. אני לא יכול להעביר את זה לשואל, אני חייב לך, אני שכרתי לך. אז אני הייתי אצלו כשהיא מתה. אני טוען שאני ראיתי את זה, אני יודע, אני מוכן להישבע על זה. אז שוב, מה קרה? הבהמה מתה כדרכה, הם טענו שהיא מתה מחמת מלאכה, אז הסוחר בין כך ובין כך נפטר פצור, אז הוא לא הרוויח כלום על ידי השקר, שבועת שקר שלו, אז הוא חייב בחטאת. שואל, זה מחייב במיתה כדרכה, שואל, באמת, הוא צריך לשלם לו כי מתה כדרכה. על ידי זה שהוא נשבע שהיא מתה מחמת מלאכה, הוא פטר את עצמו וכפטרנו שהיא מתה מחמת מלאכה, אז ממילא הוא הרוויח כסף, באשם, אז הוא יצטרך להביא קורבן אשם. מה המקרה שסוחר באשם ושואל בחטאת, כגון שנגנבה. הבהמה הזאת בעצם נגנבה. עכשיו, הסוחר הוא חייב על גניבה, השואל גם חייב על גניבה. ואמרו, שניהם נשבו שמה שקרה זה מתה כדרכה. עכשיו, מתה כדרכה, הסוחר פטר את עצמו על ידי הטענה הזאת. אז סוחר הוא דמחייב בגניבה ועבידה. וכפטר נפשי במיתה כדרכה, אז ממילא הוא הרוויח כסף, הוא באשם, הוא צריך להביא קורבן אשם. שואל, זה בין כך ובין כך, חיוב ומחייב, השואל לא הרוויח כלום על ידי השקר הזה, אז בחטאת. עכשיו, המושג הזה, שאם אתה לא מרוויח כלום זה חטאת, אם אתה מרוויח זה אשם, זה משניות מפורטות בשבועות. אז הגמרא אומרת, לפני שמעתי את כל זה, מה כמה שמלן, מה לימדת אותי? זה המושג הזה שאתה אומר לי שאם לא רווחתי, אם בין כל בכל הייתי משלם, אם בין כל בכל הייתי פטור, זה הכל נקרא שבועת ביטוי, זה חטאת, זה אשם, כל זה כתוב. יש מלא משניות בשבועות שהולכות לפרטי פרטים על כל זה. אז לא בדוגמה הזו, אבל מה החידוש של רבי ירמיה?
למה אתם שאומרים שהסוחר חייב, גם השואל נמיד,
צריך להביא
שתי פרות?
כל אחד קורבנו, כל אחד עשה את השבועת שווא שלו. אז מה, כל אחד עשה את העבירה שלו. כל אחד חייב קורבן עצמי. זה קורבן לשם, זה בינו לבין המקום. אם הם רוצים לשלם לבעלים, אז זה פרה אחת, נכון. אומרת הגמרא, מהי כמה שמלן, אז מה רבי ירמיה בא ללמד אותנו? עונה הגמרא, להפוק עמד רבי ימי, ואמר כל שבועה שהדיינים משביעים אותה, אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי. חרמי אומר, יש לנו דין, כל החטאת של שבועת ביטוי זה דווקא כשאתה בעצמך בחרת להישבע, אתמול אכלתי גלידה, שיקרת, זה שבועת ביטוי. ברגע שבטים מחייבים לך שבועה, זה לא נכלל להגדרות של שבועת ביטוי. זה לא שבועה שאדם יבטא להרע או להיטיב שהוא יכול לבחור או לא. בטים העמידו אותו לשבועה. שנאמר, הרי בשבועת ביטוי כתוב, או נפש כי תשווה לבטא בשבתיים, כי תשווה מעצמה. כמה שמלן זה לא כרבי ימי, אז רבי ימי לימד אותנו שהוא סובר לא כמו רבי ימי, הוא סובר שגם זה נכלל בהגדרות של שבועת ביטוי. סוף הסוגיה היא, עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, שהיא הסוגיה שדגדגה למירל מהתחלת הסוגיה, מי הרשה לך, אתה שכרת ממני את הפרה, מי הרשה לך להשיל את זה למישהו אחר? אני נתתי לך, אתה השומר שאני האמנתי לו. אז אנחנו נראה שזו מחלוקת רב ורבי יוחנן. והמחלוקת היא, כשאני מוסר לך חפץ, מה נקודת הנחה? האם יש נקודת הנחה, אני מסרתי לך, אני סומך עליך. אז אתה נאמן לי, אל תעביר למישהו אחר. או, האם נקודת הנחה היא, אני סומך עליך לשמור על החפץ, שמירה נורמלית. עכשיו, מה זה שמירה נורמלית? שמירה נורמלית זה גם לתת לו. זה שמירה נורמלית.
אתה מאמין לו.
אני מאמין, אני סומך עליך לעשות מה שנורמלי. מה שנורמלי זה גם לתת למישהו אחר לשמור. אז אומרת הגמרא,
איזה שוגע.
זה נכון, תתפלא כמה זה לא עולה. תתפלא כמה זה לא עולה.
נכון.
אפשר תניע?
כשאתה משאיל למישהו, או מזכיר למישהו, זה עכשיו בעל את הדירה, אתה מזכיר למישהו את הדירה שלך. אתה לא סומך עליו שהוא ייתן את זה לחברים שלו שיש שם מסיבת רווקים. אתה סומך עליו, אתה רואה שהוא מי שהוא. זה דבר פה.
אתה תלוי.
השאלה.
אז איתמה.
קוראים לזה באנגלית סאבלט.
כן, זה מאוד מעניין הסוגיה הזאת. איתמה. שומר שמסר לשומר. זו הגדרה של הסוגיה. אתה שומר, נתתי לך חפץ לשמור, אתה מסרת למישהו אחר לשמור. שומר שמסר לשומר. רב אמר פטור, רב יוחנן אמר חייב, סתם ככה, רב ורב יוחנן, הלכה כרב יוחנן. רב ושמואל, הלכה כרב בייסורי.
חייב זה השומר הראשון.
כן. זה נחשב שהוא היה לא בסדר.
אז זה אומר, הרגע שאתה עברת את הפרה לזה, אני יכול לתבוע אותך?
מה אתה יכול לתבוע אותי. אנחנו נראה, בוא ניתן לסוגיה להתפתח. אבל בוא, רק כשאנחנו מתחילים סוגיה כזו, מיד המעגל ההלכתי צריך להסתדר. רב ורב יוחנן, הלכה כרב יוחנן. רב ושמואל, הלכה כרב ביסורים, הלכה כשמואל בממונות. רואי כשאנחנו מתחילים סוגיה. מה?
שומר שמצא לשומר חייו, שומר ישראל.
יא, אני כבר התחלתי לחשוב על זה. שומר, זה הקדוש ברוך הוא, שומר השני זה הרב נתנה.
אז שוב, אמר רבי, אנחנו נראה שהממרה הזו של רב היא נלמדה מדיוק, והדיוק הוא טעות בעצם. זה נגיע. אבל בינתיים בוא נתחיל את הסוגיה. אמר רבי, לטעמי דרב, רב שאומר ששומר שמסר לשומר הוא פטור, אז רב יסבור את השיטה שלו, בגלל שמה היסוד? אתה שמחת עליי לעשות שמירה נורמלית, שמירה נורמלית עשיתי. אז ממילא, לא מבעי שומר חינם שמסר לשומר שכר. לא רק אם אני שומר לך חינם, אני שכרתי מישהו, אני משלם לו, הוא שומר שכר, אז הוא עושה עבודה יותר טובה. תהילוי אליי לשמירתו, שהוא העלה את השמירה, אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם, דגרוי קרה לשמירתו, עדיין פטור. מי טיימה? זה המסרה לבן דת. אתה, כל מה שאתה מצפה ממני זה שמישהו ברדת ישמוע את זה. עשיתי.
אז לפי הבעיה, הצוואר העיקרית של רב הזה, אתה...
של רב.
רב זה ברדת.
הצוואר...
אתה נתת לי כי אתה חשבת שאני ברדת, אני הבאתי עם מישהו אחר שאני חושב שהוא ברדת.
לא. אתה נתת לי שאני אעשה שמירה נורמלית. לתת לברדת זה שמירה נורמלית.
לא, זו הגדרה מאוד חשובה.
המילות שמירת נורמלית, אני בטוח שזה לא נמצא, אבל אני חושב שזה ברדת.
ברדת זה דוגמה של שמירה, לשמור אותה כיאות, לשמור אותה כהלכה. השאלה היא, האם אני עשיתי שמירתי נאמנה? לא, כי מי? זה דוגמה, אנחנו נצטרך להפיק מפה עוד דוגמאות.
אני חושב שזה חלק מתוך כאילו סוגיה הרבה יותר גדולה. מה זה נחשב פשיעה בצבא, אם אתה לוקח את הרובה שלך ונולד לו אחרי שתי נהילות, נכון? אז יש מאוד ברור, מה זה פשיעה, מה זה לא פשיעה, נכון? רק שתי נהילות, אם רק נהג מנהל אחד, זה לא בסדר. אבל זה כאילו, זה חלק מהסוגיה הזו, זה לא אנשים מיוחדים.
אני לא ברור לי ההקבלה.
יאללה, רבינו כאן.
לתמיד רבי יוחנן, הבעיה שוב חותר למה הסברה מאחרי רבי יוחנן. רבי יוחנן מחייב את האדם, את השומר שמסר לשומר, לא מבעיה שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרוי גרה לשמירתו, לא רק אם אתה שילמת למישהו לשמור, הוא העביר לשומר חינם אז הוא התחית את השמירה, לא רק אז רבי יוחנן מחייב אותו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר. לו יהיה על יהיה לשמירתו חייו, למרות שאני שיבחתי את השמירה. אני לקחתי שומר שכר, שילמתי לשומר הזה, ואמר לי שהבעל הפיקדון אומר לו, אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר. אני נתתי לך, אני סומך עליך, לא רוצה שיהיה אצל מישהו אחר. זה יסוד המחלוקת.
אז...
בסדר, עכשיו, רב חיסטה ירוב ילמד אותנו שהשיטה של רב בעצם נלמדה מדיוק מסיפור, והדיוק לא היה דיוק טוב, ומילא אין לנו בעצם שיטה כזו כמו רב. אנחנו אמרנו, רב צובר שאתה יכול להעביר, אם אני סומך עליך, אני סומך עליך גם אם תעביר לאחרים, זה לא נכון. רב אמר זה במקרה מסוים, ואי אפשר ללמוד משם הלאה.
אני גם לא עובד לפי רב, כי אדם מסרה לברדת, זה לא מספיק. אף על פי שאני, אני לקחתי ממך, ונתת לי כי אני ברדת, נכון? בסדר, יפה מאוד, אז אני נותן לברדת אחר. בסדר, אבל...
תראה, השאלה היא צריך להסתכל זה בעין הלכתית. כשאני נותן לך את המכונית שלי לשמור, מה הציפייה שלי ממך?
שתשמור, שאני אשמור
כמו שצריך. שתשמור זה בגדרי שמירה.
כן.
מה נכלל בגדרי שמירה? זה לא משנה אם אתה שומר או הוא שומר. אם אני אסתכל זה בעין קרה, אתה יכול מה? יש את הפן האנושי. אני לא סומך לך בדרך, לך נתתי, לא בחרתי בשכן אחר.
כן.
זה תמיד סקרן אותי, הרבה פעמים באמריקה יש מציאות שבן אדם עוזב את הבית לחודש בקיץ. אז הוא מבקש משכן, תיקח את הדור, תכניס לבית, נותן לו מפתח, אומר לו, כל פעם תקח את הדור, תכניס, שהגנבים לא יראו שאני לא בבית. תכניס לבית, תבדוק שהכל בסדר. הרבה פעמים היו לי שכנים שהם קיבלו את האחריות הזו, ואז הם עזרו לשבועיים, היו נותנים לי את המפתח. הם אומרים, תיכנס אתה, אני מנוי על פלוני, היה לי קיץ אחד שהייתי אחראי לאיזה שלוש דירות. כשאני נכנס לכל אחד מכניס לו את הדור, הולך מסביב, לפעמים להפעיל מזגן, לחבות מזגן, לסדר טיפה לעשות. לא תנועת תשלום, זה דברים ששכנים עשו אחד לשני. ותמיד תמאתי, אם רובן סומך על שני, ומה שהוא סומך עליי, אני נכנס לבית שלו, יש לי גישה להכל. נכון? אומר לנו רב, אני שמחתי לך לעשות שמונה של שומרים, אבל זה יותר מורכב מזה, ואנחנו עכשיו נראה שאין כזו שיטה בעצם. השיטה שאומרת, אם אני סומך עליך, אני סומך עליך על מה שאתה תעשה, זה לא נכון, לא קיים כזו שיטה. לא הבינו את רב נכון, בוא נראה עכשיו את המקרה. אמר רב חיסדא, הדרב לאו בפירוש יתמר. רב חיסדא לימד לנו שהדין הזה של רב, בעצם זה לא שרב בא ולימד לנו הלכה כזו, אלא מכללה זה נלמד מאיזשהו מקרה, מאיזו פסיקה של רב. דהנו גיני, היו גננים, זה כל יום אבו מפקדים מראיו, גבא דהי סבתא. כל יום הם היו משאירים את הכלים שלהם אצל אותו סבתא זקינה. אז כל יום כל הגננים משאירים את הכלים שלהם אצל הסבתא. יום אחד, עצינו לגבי אחד מיניו. היה יום, לא הגיעו לסבתא, נתנו לאחד מהגננים, תשמור אתה לנו על כל הכלים שלנו. שמה קלה בהילולה, הוא שמע שיש איזושהי מסיבה, נפה כזל, אז הוא רצה ללכת, שמע שיש איזושהי חתונה, רצה ללכת לרקוד עם כולם, הפקדינו לגבי, היא סבתא. אז מה הוא עשה עם כל הכלים? הלך לה לסבתא שכל יום היו משווים אצלה. עד הזל ועד, עד שהוא הלך לחתונה, חזר מהשמחה, מה קרה? איגנו מראיו, באותו יום נגנב להם הכלים. אתה לקמי דרב, אז הוא בא לפני רב, שאל את רב, רב, מה אני אמור לעשות? אני שאלתי את רב שכולנו שאלנו את זה כל יום. הוא פטרי, ורב אמר לו, אתה לא צריך לשלם להם, אתה עשית בסדר. מזה רצו להשיג שרב תמיד צובר ששומר שמסר לשומר זה בסדר. ובעצם זה טעות, מן דחזה אותו תלמיד שראה את הפסיקה של רב, סבר משום שומר שמסר לשומר פטור. הוא חשב שרב סובר בכל מקרה ששומר שמסר לשומר פטור. ולא יוטה, זה לא נכון. שאני אתם, דכל יום הנמין, הוא גופה יוגבה די סבתא אבו מפקד להוא. הם תמיד סמכו עליה. אז אם אני יודע שאתה תמיד סומך עליה, היום היא לא הייתה, אז אתה השארת אצלי, אם בסוף אני תפסת אותה והשארתי אצלה, אז זה לא מצב שאני שומר שמסרתי לשומר רגיל. זה מצב שאני שומר, שמסרתי לשומר שאתה תמיד סומך עליו. ממילא, אז אין לך תביעה עליי שעליי שמחת ועליו לא. בגלל זה באותו מקרה דווקא רב פתר אותו. מה יהיה בכל מקרה אחר ששומר מסר לשומר? גם רב יסכים שאתה חייב. אז יוצא שאין לנו דעה כזו. זה לא מחלוקת, זה בעצם כולם מסכימים. אם אני שמחתי עליך, את לא שמחתי עליך, להעביר לאחרים. פשוט הגיוני. יתיב רבמי וכאמר לה להש, מה הייתה? רבמי ציטט את השמועה הזו. הייתי רבה בבממה לרבמי, אז הוא שאל אותו מהמשנה שלנו. הסוחר פרה מחברו ושילה לאחר, ומתה כדרכה. ישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל משלם לסוחר. ואימיתה, אם באמת ההלכה היא כמו רב יוחנן, שאני שמחתי עליך, אתה לא יכול להעביר את זה הלאה, למלא שהבעלים ניתנו לסוחר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. זה הטענה של נראה כל הזמן, אתה שכרת ממני, אני לא הרשיתי לך להשאיל את זה הלאה.
זה רב אומר, כשרב אומר שפצור, הוא פותר את מי?
שומר הראשון.
אבל הוא מחייב את השומר השני.
כן. אבל אנחנו אמרנו שאין כזו שיטה כמו רב, זו הייתה אי הבנה. אז עכשיו, רבמי שואל, רגע, למה הוא לא יכול לטעון לסוחר, מי הרשה לך להשאיל צהלה? אתה לא עשית את התנאים של ההסכם שלנו, אתה פשטה. אומרת הגמרא, הוא אמר לו, פשט פשוט במשנה, אחא במאי עסקינן, ושנתנו לו רשות להשאיל. תשובה הכי פשוטה לשאלה שלך. המשנה מדברת מציאות שזה היה מוסכם. תראו, אתם הולכים, תמיד פעם הלכתם לרכב הסוסים או באוניות לשוט, אז אתה סוחר את האונייה. זה ברור שלמרות שאתה חתמת ואתה סופר, הוא נותן לאחרים להשתמש במשות, הוא נותן לאחרים להשתמש באונייה. זה פשוט, זה מובן מאליו. כשאני סוחר, יש לי גם פשוט להשאיל עליו. אני לא יכול להשאיל לבן אדם בחוף השני, לתת לא לעשות מה שהוא רוצה. אבל זה בתוך איזושהי הגזרה, זה עדיין מוסכם. אני סוחר דירה. אנשים רוצים לבוא אליי לשבת לישון, ואני לא נמצא. אז יש דברים, אם לא כתבת אחרת, זה די מובן מאליו, נתת לי רשות לזה. אז פה אנחנו נרצים לגדר שמובן מאליו. אני תמיד מקפיד על בעל הבית שיהיה כתוב בחוזה שמותר לי. שלא יהיה איזשהו טענות. מותר לי להשאיל את הדירה בזמנים סבירים, ואפילו גם להזכיר. אם אני לא אהיה חודש ימים, תן לי להזכיר את הדירה. תן לי להרוויח את ה... אם אני אטוס להורים שלי לקיץ לחודש. תן לי להזכיר, אבל שיהיה כתוב. למרות שיכול להיות שפה בארץ, אם לא כתוב אחרת, אוטומטית מותר. אני לא יודע מה החוק פה. לא יודע מה הדין דמוכת פה. אומרת הגמרא, אז המשנה שלנו מדבר שהוא נתן לו רשות. שאת הגמרא, יחי, לבעלים באלה שלומי. אם זה הכל באישור הבעלים, אז יוצא שהוא בעצם שאל מכוח הבעלים, אז שהשואל, למה אמרנו שהשואל משלם לסוחר, שהשואל ישלם חזרה לבעלים? חבר'ה, אתם איתי? יוסי, פלוס, מינוס, פלוס, יצחק, כן? אומרת הגמרא, דאמו לי לדעתך. יש מציאות שהבן אומר על אחריותך. אתה רוצה אישור? אני משה, על אחריותך. אם זה על אחריותי, אז זאת אומרת, אם הוא משלם, הוא משלם לי. זה הכל אחריותי. אז בגלל זה המשנה אומרת...
הוא יכול להרוויח.
הוא יכול להרוויח. כמו שהוא יכול להציד, הוא יכול להרוויח. כן. מובן? אז שוב, לסכם, מה המשנה שלנו מדברת? המשנה שלנו אמרה לנו לפי תנא קמא. אני שכרתי פרה ממך, השאלתי אותה לו. אצל יוסי הפרה מתה, יוסי כשואל צריך לשלם לי. אני כסוחר פטור כשהפרה מתה לך. הגמרא שואל איך יש לי אישור להעביר הלאה? מדובר שאתה אישרת לי. אם אתה אישרת לי, למה הוא לא חייב לך את הכסף? כי אתה אישרת על אחריותי. אם זה על אחריותי, אז כשהוא חייב, הוא חייב לי. כמו שאני חייב, אני חייב לך. לך אני עסק איתו, ומילא גם כשהוא משלם, הוא משלם רק לי. אומרת הגמרא...
אבל אם לא היה רשות...
אם לא היה רשות, אז אני התפשעתי, אז אני צריך לשלם. אז אני לא שמרתי כמו שצריך, זה לא היה בהסכם הסחירות.
אז אפילו שמתה כדרכה...
נראה לי ככה. ככה אני מבין, אני לא בטוח, אבל ככה נראה לי. כן.
אז זה שאני... אז אפילו שאתה לא היית שם, היית אולי יכול למנוע את המתה הזאת.
אז רגע, זה סוגיה במלחמה ומליאך ומלייתם. בואו נגיע לשם. מתי רמי בר חמה. עכשיו רמי בר חמה שואל אותנו עוד שאלה. מפקיד מאות אצל חברו. עכשיו, צריך קצת הקדמה. כשאני מפקיד מאות, אז השמירה הטובה של מאות זה שקוברים אותם באדמה. קבירה באדמה מונעת שני דברים.
גם מתים ככה.
היא מונעת שזה לא יסרף, היא מונעת שזה לא יגנב. עכשיו, הסוגיה שלנו היא התחלה של הסוגיה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס. יש מציאות שאני לא הייתי בסדר. אני שמתי את הפרה בחוץ, לא שמרתי עליה. באו קבוצה של שודדים, והם לקחו את כל מה ששלי, כולל הפרה. עכשיו אני אומר, רגע, זה היה אונס, אבל אני פשעתי, אני לא שמרתי כמו שצריך. תחילתו בפשיעה, סופו באונס. אז בפרה, אבל אני צריך לפחות לשים אותה בדיר. אם אני פשעתי, שמתי אותה בחוץ, שאלה, מה הדין? כן? אני שומר, אחריות שלי לעשות שמירה, זה בעיה שלי. לקחתי אחריות, אני צריך לעשות שמירה כמו שצריך. אז עכשיו המקרה שלנו יהיה שבן אדם לקח כסף. אז בוא נראה. המפקיד מאות אצל חברו. יוסי נתן לי כסף, אני אחראי לשמור עליו. שררן ושילן לאחוריו, הוא לקח את הכסף, שם בשקית מאחורי הכתפיים, מסרן לבנו וביתו הקטנים, ונעל בפניהם שלא כראוי. הוא נתן לילדים, הוא נעל את הדלת, אבל לא בצורה טובה, הילדים יכלו ללכת, חייב, שלא שמע כדרך השומרים.
הקיט הכסף לילדים?
כן.
לא, זה שני מקרים.
שני מקרים רשומים.
שרן ושילן לאחורה, בן אדם שיסתובב והכסף מאחורה.
אם אתה מסתובב עם הסך כסף מאחוריך, אנשים יכולים לקחת כסף מזה. זה כמו אנשים ששמים את הענק בכיס האחורי של התיק. הוא לובש את התיק, מאחורה יש לו את הענק מזדל. אז כל אחד יכול להכניס את היד ולהוציא. אז זה לא נקרא שמירה כמו שצריך. אתה שומע, תראה מה אתה עושה. זה על הגב שלך? יפה, על הגב. אם הוא נתן את זה לילדים ולא נעל כמו שצריך, אז הוא חייב שלא שמר כדרך השומרים. הוא לא עושה שמירה כמו שצריך. תיימה מדייק את הגמרא דקטנים, בגלל שהוא נתן לילדים הקטנים לשמור על זה, הגדולים פטור. אם הוא נתן זה לילדים הגדולים לשמור, מדייק את המשנה, מדייק את הגמרא, הוא יהיה פטור. עמי, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, למה הוא פטור? נמלא שהבעלים יתנו לשומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. לא שמחתי לאחר, נתתי לך, מה אתה נתן לילדים שלך? אמר רבא, כל המפקיד כלל על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. אני לא שומר עליך את האחריות שאתה תהיה בבית כל הזמן, אני נותן לך זה על דעת שהבני בית ישמרו על בית. כן, רגע, נגיע לזה, נגיע לנקודה שקטנים, נקודה חשובה מה שאלת, נגיע לזה. אמרי נערדה, אז בנערדה בני ישיבה אמרו די קנמי, התירוץ הזה אפילו מדויק, דקטני או שמסרן לבנו וביתו קטנים חייו, על בנו וביתו הגדולים פטור. עד פה, כן? עד פה אנחנו יחד. אנחנו רוצים לומר שכשאני נותן לך חפץ לשמור, זה ברור שזה אתה ובני ביתך. אלא אם כן אמרת אחרת, הנקודת הנחה זה שזה בבית שלך, ממילא כולם שומרים על זה. אתה לא בבית, כל הזמן נועל את הדלת. אשתך לפעמים נועלת, הילדים לפעמים נועלים. איך שהבית שלך מתנהל, זה מה שאני סומך עליהם. בכלל, זה לאחרים, לא שנה גדולים, לא שנה קטנים, חייב. ואם כן ניתני, אנחנו מדייקים פה מהמשנה שדווקא לבנו וביתו אם הם גדולים הוא פטור. מה יהיה אם הוא נתן את זה לבן או בת אחרים, לאנשים אחרים? לא משנה, אפילו גדולים, לא משנה אם הקטנים, חייב. ואם כן, כי אם באמת הוא היה חייב רק אם זה היה לאנשים אחרים קטנים, ליתני קטנים סתמה, המינה הגמרא מקבלת את זה כהוכחה שהלכה היא כמו רבי יוחנן, ששומר לא יכול למסור את החפץ לשומר אחר. המשנה רק הצהירה לו לבנים שלו, המשנה אמרה אם אתה מוסר לילדים הקטנים שלך אתה חייב, מה שמה אבל הגדולים אתה פטור. מה יהיה גדולים אחרים שהם לא הילדים שלך? אז אתה חייב כי אתה לא יכול למסור שמירה למישהו אחר. נתתי לך, שמחתי אליך, לא על מישהו אחר. בני ביתך כן, אנשים אחרים לא.
כך אנשים סובים גם למסעדות.
זה לא נכון. זה לא נכון. הרבה פעמים אנשים מתקשרים עם שאלה, מתחילים לדבר עם אשתי פרטים של השאלה, והיא לא יודעת מה הם מדברים. אני לא מספר לה. רק בגלל שמישהו שאלתי שאלה, זה עניינה? לגמי בן אדם שאלתי שאלה, כשהוא יודע שאשתי בחדר, אז יש לי קצת בעיה. אני אומר, רגע, אתה רוצה שאשתי תשמע את הפרטים? כי אם לא, מה, זה עניינה? מה זה עניינה? זה שבן אדם שאלתי, הוא לא שאל אותה. ואותו דבר היא, אם מישהו מדבר איתה, זה לא ענייני.
זה בכלל גם לשון
הרע. בוודאי, כן. זה פחות קשה, במיוחד בדירה קטנה. אבל צריך לעשות את זה. אמר רב, הבעיה היא שלפעמים אנשים מתקשרים ואומרים, מה, בעלך לא סיפר לה? אמר רב, שומר שמסר לשומר חייב. אז רבא אומר לנו זה פשטות כמו רבי יוחנן, לא מבאי שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרוי גרה לשמירתו. אני משלם לו כסף, אני סומך עליו, מה הוא נותן לשומר חינם? הוא הזיק לשמירה. אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר חייב, לשומר שכר חייב, מה הייתה עם מה? למה הוא חייב? ואמר לי, את מהמת לי בשבועה, איך לא מהמת לי בשבועה? הרי מה יקרה אם הבאמה תיזות? אני אמר, תשאלה לי שלא פשעת. לך, אני מאמין. לא, אני לא מאמין.
איזה מפחיד?
זה סוף הסוגיה.
מה זה קשור?
מה מפריע לך?
יש לי שתי שאלות. דבר אחד, אתה נשבע לקדוש ברוך הוא, לא נשבע לאדם הזה, אבל מצד שני, גם כאילו, לא משנה איזה שבועה אתה תקבל, זה גם יהיה סופי אותו דבר.
יפה, תראה תוספות.
למה, אם הוא נשבע, הוא לא ישלם.
אבל זאת אומרת, אני מביא לך, אני מביא לו.
תוספות מביא לנו את החילוק. מה החילוק במה שרב אמר למה שאבאי אמר? אנחנו בעמוד א' קיימנו הסבר אחר בשיטת רבי יוחנן. אבאי אמר לפי רבי יוחנן מה הסברה? כי רבי יוחנן אומר מה? אני לא רוצה שהפיקדון שלי יהיה אצל מישהו אחר. רבא נותן לנו הסבר אחר. רבא אומר, אני מאמין לך, אני לא מאמין לו. מה יהיה נפקמינה ביניהם? אומר תוספות, שרבא מלמד אותי, נפקמינה, מה יקרה אם אתה שם? בנג'י נתן לי חפץ, אני נתתי לך. עכשיו כשזה אצלך, אני רואה שזאב בא, תורך את זה. לא יכולת לעשות זה. אני יכול להישבע לך, בנג'י. מה הבעיה שלך? אתה לא מאמין לו? אני אשבע. אז לפי רבה אנחנו פטורים, ולפי הבעיה אנחנו חייבים. זה נפקמין מאוד פשוטה. יש עוד נפקמינות, אבל הנפקמין הראשונה הפשוטה זה זו. בסדר, הלאה. אומרת הגמרא, איתמר. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה של צאתו בפשיעה בסופו באונס, מה שדיברנו קודם. פשע בא ויצאת לה גם ומתה כדרכה, הוא פשע. הוא היה לא בסדר. הבמה הלכה לטיול, הוא לא שמר עליה. אבל כשהיא הלכה לטיול, לא קרה לה כלום. היא סתם מתה. הבעיה היא משמי דרבה. הבעיה היא מצטט, שכתוב משמי, הכוונה הוא לא שמע ישירות. מה? לצאת לבהמה ללכת לטייל, זה לא שומר עליה, מה זה?
יצא לבד, אוקיי. עכשיו הוא יצא לבד,
ויצא כדרכה. אז התפילתו בפשיעה, הוא היה לא בסדר, שוחה באונס, היא מתה, הוא לא עשה כלום. אז אביי, יש לנו שני ציטוטים בשם רבא. אביי, משמי דרבה אמר חייב, כתוב פשיעה בסופו באונס. רבא משמי דרבה אמר פטור. עכשיו הסוגיה הזו...
רבא היה הרב של שניהם.
נכון. הסוגיה הזו היא נפקמינה לכל השעת. היא נפקמינה האם מותר לי להשתכר בפורים, שבגלל שאני משתכר עכשיו כתוב בפשיעה, עוד שעה נהיה אנוס ואני לא אוכל להתפלל ממך. כתוב פשיעה...
אם תגיד שזה פשיעה.
בסדר. אומרת הגמרא, אז יש לזה השלכות בכל השעת. כתוב פשיעה בסופו באונס. אביי משמי דרבה אמר חייב, כל דיינה זה לא דיין כי הידינה עליו דיינה הוא. מי איזה דיין שלא דן ככה הוא בכלל לא דיין, הוא לא יודע. לא מבעי למאן דאמר פטור פשיעה בסופו באונס חייב זה חייב, אלא אפילו למאן דאמר פטור הכה חייב. במקרה הזה אביי אומר כולם צריכים להודות שהוא חייב. מה איתה אימא?
אפילו למאן דאמר חייב הכה פטור. לא,
שאני
כדילה כשורה.
אתה דילה איתה. אלא,
נכון,
אלא,
אפילו מה
דבר פתוק, אבל הוא
חייב.
שוב, הבעיה משמי דרבה, אמר חייב. הבעיה סובר במקרה שלנו, שהבהמה יוצאת לאגם בחייב, ולא רק אם יתחתו פשיעה בסופו באונס חייב, אלא במקרה הזה כל דיין עד לא דיין כי הדין עליו דיינו. איזה דיין שלא ידום כמוני, אומר הבעיה, הוא בכלל לא דיין. הוא לא יודע מה שהוא מדבר. לא מבעי למאן דאמר צאתו בפשיעה בסופו באונס חייב, זה חייב. במקרה הזה, זה לא רק מי שסובר שצאתו בפשיעה בסופו באונס הוא חייב, אלא אפילו למאן דאמר פטור. גם מי שיסבור שצאתו בפשיעה בסופו באונס פטור, ככה הוא יודע שחייב, מי טיימה, תמרינן הבלה דאג מקטלה. האוויר באגם, הולך לאזור, למטה, איפה שהאגם, אז מה אומרת, האוויר שם יכול לגרום לה למות. זה, אז במקרה הזה, זה לא קרה טוב בפשיעה, גם בסוף הוא לא היה בסדר. אוקיי. אז אנחנו אומרים, האוויר. האוויר שם הוא לא טוב. לפעמים אתה מגיע לאגם ואתה רואה שהאוויר שם הוא לא טוב והוא גורם לבהמות למות. עכשיו אני יכול לתת לך כל מיני הסברים, אבל מאחר ואין לי שום דבר במסורת, חבל לי לנחש. יש הסברים בטבע, אבל בואו נשאיר את זה. אתם איתי? הלאה. רבא משמי דרבא אמר פטור, רבא מצטט שבמקרה הזה שהבהמה ירדה לאגם הוא יהיה פטור, כל דיין עד לא דיין כעדין, עליו דיינו. מי שלא פוסק ככה, הוא בכלל לא דיין. לא מבין למען מה פסיע טוב שעל סבוב אונס פטור דה פטור, אלא אפילו למען דאמר חייב, גם מי שיסבור שכללית, פסיע טוב ופשיעה, בסופו באונס חייב, הכה פטור, פה ובכל זאת פטור, מה הייתה עם מה? דאמרין על מלך המוות, מה ליחה ומה ליחתם. וזה מושג שאנחנו נראה בהמשך הדף גם כן.
אתה קורא די מהר.
עכשיו שהמושג כאן, אני מצטר. זה בוא נחזור איתו לה. סליחה. יש לנו מחלוקת כללית. תחילתו בפשיעה, בסופו באונס. אם אני פשעתי, אבל זה לא מה שגרם לבהמה למות, האם אני פטור או חייב? אתם איתי? האם אני אומר, אבל אתה לא היית בסדר, אתה פשעת? אני אומר, לא, אבל זה לא מה שגרם לבהמה למות, אז ממילא אתה פטור. עכשיו. יש לנו מקרה שבן אדם פשע, הוא נתן לבהמה לטייל, היא הגיעה לאגם, והיא מתה באגם. אביי טוען שהמקרה הזה הוא לא כפוף למקרה שצאתו בפשיעה בסופו באונס, אלא המקרה הזה, כולם ידעו שהוא צריך לשלם. כי באגם לפעמים מעביר לו טוב, אילו היית שם, היית שם לב ומוציא אותה, לא היית שם, היא מתה, אז אתה פשעת. זה לא סופו באונס. במקרה הזה, אתה לא היית בסדר, ממילא זה סופו לא באונס, אתה כן צריך לשלם. רב הטוען, גם אם אתה סובר כללי, תחילתו בפשיעה, סופו באונס, פטור, במקרה הזה כולם ידעו חייב, סליחה, במקרה הזה כולם ידעו שפטור, כי מקרה של מוות זה מקרה שאין לך שליטה. בכל מקום שהבהמה הייתה בריאה, אמר לך מוות תחליט שהגיע הזמנה, לא משנה איפה הייתה, היא הייתה מתה. אז שתי הסתכלויות הפוכות, שני מסורות הפוכות מרבה, שניהם שמעו ציטוט, הם לא שמעו ציטוט מרבה. זה הסוגיה שלנו, בואו נקרא את זה עכשיו בפנים. איתמה, פשע בה, הוא השומר פשע, אני מתחיל מנקותיים שוב, ויצאת לאגם, היא הלכה לתאה לאגם, כשהוא פשע ומתה כדרכה. אביי משמי דרבא אמר חייב, רבא משמי דרבא אמר פטור. אביי משמי דרבא אמר חייב, אביי סובר, כל דיינה, כל דיינה, זה לא דיין כעדינה, כשהוא לא פוסק ככה, לאו דיינה, הוא לא יודע לדון, הוא לא בסדר כדיינה. לא מבאי למען דאמר צייתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא רק מי שסובר כללי שצייתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא רק הוא יסבור במקרה הזה וחייב, אלא אפילו למען דאמר פטור, גם מי שיסבור בכל השעה צייתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אחר במקרה הזה הוא יסכים איתי שהוא חייב. מי טיימה? ואמרין הנהב לדאגם הקטלה, כי פה אנחנו אומרים, האוויר אצל האגם הרג את הבהמה הזו, הוא לא היה בסדר. אתה לא יכול לקרוא לזה סופו באונס. רבא משמי דרבא אמר פטור. כל דיין לא דיין, כי היא הדין עליו דיינו. רבא סובר, כל דיין שלא מסכים איתי שהוא פטור, הוא לא דיין. לא מבאי למאן דאמר צייתו בפשיעה וסופו באונס פטור. לא רק מי שסובר כללי. שצייתו בפשיעה וסופו באונס פטור, לא רק הוא יסבור במקרה הזה זה פטור, אלא אפילו למען דאמר חייב, גם מי שיסבור בכל השעה צייתו בפשיעה וסופו באונס חייב, הכה במקרה הזה של האגם גם הוא יסכים פטור. מי טיימה? למה במקרה הזה כולם ידעו שפטור? דאמרין על מלך המוות מה לי הכה ומה לי הטעם. טוב, אני
מדברים על אותו מקרה.
אותו מקרה.
אז איך אפשר להסביר את רבא שמלאך המוות בא לקחת אותה? בא לקחת אותה כי לקחת אותה למקום שמלאך המוות
זוכר. לא, זה קצת קשה לעזור על של מלאך המוות, כי אם באמת יש סכנה באזור הזה, אתה עושה את הסיכון, אז זה לא...
זאת אומרת, הוא רע מזלה.
כן, כן.
אז מזל זה אדמית למזלה ומלט למזלה.
לא, עזוב, לא מזל, זה מציאות, זה סוכן, אתה מכניס אותה למקום מזוהר, מקום אוויר לא טוב, שיכול לגרום לה לסכנה. לא יודע, לא מבין את זה, זה מוכר שבוע לך המוות.
שלום, תראה, בעצם מסתיים לנו הזמן, אני צריך לעבור הלאה, אני שומע את השאלה, בואו נקרא עוד דקה, ואז אולי תמשיכו בלעדיי. ומודי אביי, אביי בעצם מודה, דיהדו לבי מרה ומתה זה פטור. מה יהיה, אביי הרי טוען, יכול להיות שהיא מתה בגלל האוויר של האגם. מה יהיה אם הוא פשע, הבהמה הלכה לטיול, הגיעה לאגם, חזרה ביתה ואז מתה. אז הוא פשע, היא ירדה לאגם, חזרה ביתה ומתה, אז גם אביי יודע שהוא פטור. למה? מה? כשהיא חזרה מהאגם, כן.
כאילו זה לא מהאגם.
מה הייתה עם הדאג עליה, ירי חזרה ללכה לנמה, הב לה דאגם הקטלה, בדיוק מה שיוסי אמר, אתה לא יכול להשים את האוויר של האגם. ומודי רבה ורבה יודע כל אחד ואיגנה והגנב באגם, שאם גנב בא וגנב אותה, אז אני לא אומר מהחמת מעליית החמלייתם, ומתה כדרכה בגנב, ואז איך שהגנב לוקחת הביתה היא מתה. אז אני לא בא עם טענה מהחמת מעליית החמלייתם, הרי ברגע שהיא נגנבה הוא חייב כי הוא פשע. הוא נתן לה לטייל. אז אני לא יכול לבוא ולומר, אבל היא הייתה מתה אצלך דקה אחרי, אבל אתה כבר התחייבת בכסף של הפרה, אז גם רבא יודע במקרה הזה שהוא חייב. מה הייתה עם עדי, שבת מלאך המוות בבית איזה גנבה, הווה קיימה. אם מלאך המוות לא היה נכנס לתמונה, היא הייתה נשארת אצל הגנב. באותו רגע הוא התחייב, אז לא מעניין אותי שהיא אחר כך מתה. עכשיו, אם אתם רוצים, אפשר להתחיל פה מחר, אם אתם רוצים, תסיימו את זה לנקודתיים בלעדיי, איך שאתם רוצים. אתם רוצים שהם